באיסור לעשן סיגריות בגלל הסכנה שבזה, צריכים גם להוסיף שגם לעשן נרגילה יש סכנה. שגם יש בזה קצת עשן ויש בזה הרבה טבק, ולכן ההשפעה המסרטנת של זה היא השפעה גדולה, והסיכון של סרטן לא פחות מסיגריות, ויכול להיות שגם העשן, אמנם הוא מעט, אבל נכנס נטו, ויכול להיות שלכן גם העשן מסוכן אותו דבר. שאלה שהגיעה למעשה, והמשמעות שלה הייתה 500,000 שקל בשנה. חברות סיגריות ביקשו לפרסם את הסיגריות בעיתון בשבע. אמנם יש עכשיו חוק שצריכים לכתוב למטה, שעל פי משרד הבריאות יש לציין שהעישון מסוכן לבריאות. אבל הם בכל זאת, זה מודעה גדולה על סיגריות, ולמטה את העזרה הזו. והשאלה הייתה אם מותר לישן. אם מותר לפרסם את הסיגריות. והתשובה היא די פשוטה. אמנם היא לא כל כך פשוטה, כי מדובר על 500,000 לשנה, אבל היא פשוטה מבחינה הלכתית, שיש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. ויש פה שני סוגים של מכשול. מכשול ראשון, שהסיגריות מזיקות, ועוד אנשים שיהיו מכורים לסיגריות, זאת אומרת עוד אנשים שיזיקו לבריאות שלהם. מכשול שני, כיוון שזה מסוכן, יש בזה איסור תורה. אז המכשול השני, שמפתים אנשים לעבור על איסור תורה. אז לכן עשו, ואפשר לטעון אולי, הפרסום לא כל כך משפיע, מי אמר שהוא ישפיע? אולי אף אחד לא יושפע מזה, אז זה ספק. ולעומת אותה 500,000 ודאי. התשובה היא, הם לא היו משקיעים 500,000 אם זה ספק. זה ברור שמצליחים להשפיע על ידי הפרסום, במיוחד על בחורים צעירים שיתחילו לעשן, ואז יש להם כבר לקוח. המטרה שלהם זה לא את הוותיקים. המטרה שלהם זה את הצעירים, אם מצליחים לרתום איזה אחד לאישון, אז אחר כך יש להם קונה למשך עשרות שנים. אז לכן יש בזה איסור. וגם אין לטעון, הרי יכולים לפרסם בעיתונים אחרים. קודם כל, כי גם העיתונים האחרים הם יהודים, ואז ממילא אין בזה, גם להם אסור. זה לא שהוא יכול לעשות את זה ידי אחרים שאין בזה איסור. ובית, יש גם קוראים שהם קוראים בעיתון הזה. ולכן, ככה איסור מתווסף. ובאמת יש לתמוע מאוד מאוד על עיתונים שקוראים לעצמם חרדים, שטוענים שיש להם הנהלה רוחנית ורבנים שמנהלים את הכל, איך הם מפרסמים סיגריות במודעות ענק. אבל בכל זאת אי אפשר ללמוד מזה יותר, האיסור הוא ברור כשמש בצהריים. יסוד נוסף, צריך לדעת, אחרי שלמדנו שיש איסור מן התורה להשם, אז צריך לדעת שיש עניין לחנך את האנשים, א', לא להשם, ואת מי שכבר מאשן, שיפסיק להשן. וצריך לדעת, זה מאוד קשה להפסיק. כי יש נוצרת פה התמכרות, גם פיזית וגם נפשית. וכשזה ביחד, אז יש קושי להתנתק מזה. כלומר, גם כשחסר ניקוטין למי שרגיל, הוא מרגיש רע. וגם הוא יתרגל נפשית להרגיע את עצמו בזה. וכל זמן שהוא קצת בלחץ, הוא מיד רוצה לעשן. קצת מצוברח, רוצה לעשן. כלומר, זה גם פיזית וגם נפשית. אבל, בכל זאת, כדאי מאוד להפסיק לעשן. יש מחקרים שאחרי שאדם מפסיק לעשן, הסיכון למחלות הולך ויורד. אחרי 10 שנים מהפסקת העישון, הסיכוי לחלות במחלות לב דומה לסיכויים של אדם שלא ישן. כלומר, הגוף ריפא את עצמו. והסיכון המוגבר לחלות בסרטן נעלם לאחר 15 שנה. נראה לאנשים פה שזה קצת אופטימי? ככה הובאו המחקרים האלה בקובץ תורני רפואי אסיה.
כן? תלוי קצת כמה זמן הוא ישן.
יכול להיות שגם תלוי כמה זמן ישן.
היו אומרים שאם ישן משך זמן מסוים, ואחרי זה הפסיק, זה כבר לא משנה. יכול להיות שיקבל סרטן גם אחרי זמן.
כן. אבל בלא ספק, גם אם הוא ישן 30 שנה, ויפסיק 10 שנים, אז גם אם לא חזר להיות כמו אדם שלא ישן כלל, הפחית את הסיכון שלו ב-50%. ברור שיש בזה תועלת, אבל כנראה שאם ישן גם מספר שנים, 10-15 שנה, גם אז, אחרי 10 שנים של הפסקה, כנראה שהסיכון לחלות מחלת לב כמעט ירד לגמרי, כלומר, לחלות מחלת לב עקב האישון, וגם סרטן אחרי 15 שנה יורד. עוד דבר, אנשים אומרים זה נורא קשה להפסיק, אבל בכל זאת, החינוך פועל, גם החינוך וגם דעת הקהל. וההוכחה לזה, זה המצב של הרופאים. בשנת תפשין למד, כאשר התחילו להתפרסם מחקרים על הסכנה שבאישון, 64% מהרופאים ישנו. שאלו אותם, האם ניתן להפסיק את האישון? הם חשבו שלא. 10 שנים לאחר מכן, 16% בלבד ישנו. כלומר, מ-64 ירדו ל-16% שמעשנים. אז זה פה דבר כפול. גם שהם הבינו את הסכנה, כי מי כמו רופא אמור לדעת את הסכנה. אבל זה גם לחץ ציבורי. כי רופא מעשן, כמו שוטר נוהג בפראות, או שוטר מכה בעלות אנשים סתם, וכיוצא בזה, אז גם הוא. בקיצור, רופא מעשן, זה נראה ממש רע. אז זאת אומרת שאם יש גם הבנה שזה לא טוב, וגם לחץ ציבורי, כמו שאמרו חז"ל, שיהיה אימת שמיים, כמו שאדם יפחד מהשמיים, כמו מהחברים שלו. אז אם הוא מודע לזה שבעיני הציבור זה נראה לא טוב, זה מועיל מאוד. אף על פי כן, ופה אני רוצה לומר איזה חידוש, כי שאומרים, צריכים להפסיק לעשן, ביד קשה, בכוח רב, וזהו, אין בכלל מה לדבר, ואין להבין כלל את מי שמעשן. לעניות דעתי, זו עמדה קיצונית קצת, מפני שמצב בריאותו של האדם מורכב מכמה גורמים, גם ממצבו הנפשי. ויכול להיות שאם האדם ייכנס ללחץ רב מדי, ולמאמצים גדולים מאוד להפסיק לעשן, וכל הזמן יהיה נלחם בעצמו, יכול להיות שהוא יסכן את בריאותו יותר. אנחנו לא יודעים. כלומר, בהרבה דברים אנחנו צריכים ללחוץ, כי זו העמדה הנכונה. אבל גם כשלוחצים, לא עד הסוף. לא לשבור. זה ללחוץ, אבל שיהיה לאדם פתח מילוט. כלומר, אם הוא אומר נורא נורא קשה לי, יכול להיות ש... באמת במצבו הזה, לא צריך לחוץ עליו שיפסיק לעשן. יכול להיות שהפסקת האישון תהיה עבורו יותר חמורה. כיוצא בזה דרך אגב לגבי עודף משקל. כולם אומרים שעודף משקל מגביר סיכון למחלות לב וסרטן. כולם אומרים את זה. אבל, ולכן לוחצים לרדת המשקל. אבל, התברר שכשאנשים יורדים במשקל, הסיכון לא יורד. כלומר, כשעושים דיאטה חריפה, ירידה חזקה במשקל, הסיכון נשאר. יכול להיות שזה לחץ נפשי, יכול להיות שזה לא מתאים בדיוק לאדם, זה לא ברור לגמרי. אבל, ואני לא יודע אם המספרים הם מדויקים, אולי זה קצת יורד, אבל יש מקרים, ואני חושב שאי אפשר לקבוע בזה כלל ברזל, יש מקרים שבהם הירידה במשקל, היא מה, גורמת לאדם מין זזוע נפשי גופני כזה שיוצר בעיות קשות. ולכן צריכים להגיד גם לאנשים שיש להם עודף משקל, לא, כלומר, אם הם יכולים לרדת בקלות, ואתה אוהבו מנעי, אם לא, שיעשו התעמלות, שידאגו שהלב, ריאות יתפקדו יפה, שיהיה להם כושר טוב, שלא יאכלו דברים מזיקים לבריאות, מה שברור לכולם, יפחיתו את הדברים האלה. אבל לא צריך לעשות על זה מלחמת עולם. אלא אם כן, באמת, לפעמים יש מצב שמועיל לבן אדם, אתה כבר עומד למות עם כל מה שאתה עושה. אז פה כבר אפשר להגיד דברים נחרצים יותר. אבל ככלל, לא צריכים להילחם בעד הסוף בזה. אותו דבר אני אומר גם לגבי סיגריות. קשה לנו להעריך את הנזקים הנפשיים של אדם שעושה דבר שהוא מעבר לכוחותם. עם זאת, זה ברור שלחץ חינוכי וסביבתי משפיע מאוד וגם מקל על אלה שקשה להם, זה מקל עליהם. כמו שאדם דתי בשבת, לא מעשן, זהו, כי זה ברור מאליו. והוא יודע אין מה לדבר. זהו. אז העצב בכלל לא מפטפט. הוא יודע אין מה לדבר. ככל שהדבר הזה הוא יותר מוחלט מבחינת הציבור והחברה שהוא נמצא בה, יותר קל לו להתגבר על האישון. מכאן, אולי אני אסיף גם עוד דבר, עשיתי את החשבון אז, לפני 10-15 שנים, אדם שמעשן 50 שנה, הוא מוציא על הסיגריות, קונה אותן, בערך ב-150 אלף שקל, משלם עליהם 150 אלף, ואם היה חוסך, בחסכון הכי 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 מתון, היה מגיע ל-300 אלף שקל. חסכון נורמלי, לא מתון, רגיל, מה שמקובל, יכול להגיע לחצי מיליון. שעשה חשבון, כמה דברים יכול היה לעשות, כלומר זה שווה לו, לעשן סיגריות עבור חצי מיליון. טוב, זה לא אומר שהוא היה מצליח לחסוך את זה, אבל בדרך כלל אלה שמעשנים נוטים להיות מתמכרים. זה אופי. יש לפעמים אופי שאדם שהוא נוטה להתמכר. אם לא סיגריות, אז לתחביבים מסוימים, מאכלים מסוימים. צריך אדם להיות מודע לדברים האלה. מכאן לשאלה, מה יעשה אדם שהבן שלו, שהאבא שלו, בבקש ממנו לקנות לו סיגריות? ישיב על זה הרב חיים דוד הלוי, זיכרונו לברכה, הרבה של תל אביב, מחבר הספרים, השו"ת, עשה לך רב, שלא יקנה, מפני שיש הלכה. אם האבא מצווה לאדם לעשות איסור, אז הוא לא חייב לקיים. כי צריך אמנם לכבד את ההורים, אבל יותר צריך לכבד את ריבונו של עולם. והוא ציווה שלא ישימו אביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אז צריכים לשמור שבת למרות שההורים יצוו אחרת. ולכן כל פעם שהאבא, אמא, אומרים לעשות איזה עבירה, לא שומעים בקולה. וזו עבירה לעשן. ולכן אסור ללכת לקנות את הסיגריות. אגב, הרב חיים דוד הלוי היה אחד הרבנים הראשונים שפסק שאסור לעשן לפי המחקרים. כבר הוא, כבר מוקדם מאוד, הוא היה דיבר על זה שזה אסור, וכמובן, זו זכות גדולה מאוד. באופן כללי, כמובן שזו ההלכה, וככה הילד צריך להגיד להורים, מה לעשות? זה איסור, ואני לא יכול. אבל אני חושב שצריכים להוסיף פה משהו. אם יהיה מזה ריב גדול עם ההורים, הם לא מבינים, הם יעשו נגדו מלחמה על זה, אז הוא בכל זאת יקנה להם סיגריות. ומדוע? ראשית, אני נשמח על תשובה שהשיב הרב אורבך. הרי אסור לתת לבן אדם שלא יברך ברכה אוכל, כי אז הוא יאכל את זה בלי ברכה. אבל אם אדם מארח אדם חילוני בביתו, או מין מצב כזה שמצפים ממנו לתת אוכל, והוא לא נותן, אז החילוני הזה יחטא יותר עמו, שהוא יכעס עליו. וישנא אותו. וגם זה יכול לגרום שהוא לא יתקרב לתורה ומצוות. לכן יותר טוב שייתן לו אוכל, אפילו שלא יברך ברכה, מפני שהאיסור יהיה יותר חמור אם לא. מתי לא נותנים אוכל? שיש לנו איזה נער שמתמרד ולא רוצה, ילד שמתנהג ככה, אז לא נותנים לו. אבל אם זה אדם זר שלא מבין אותנו, כלומר כשזה מישהו שמתמרד, אז הוא חצוף, אנחנו גם חצופים, זה בסדר גמור. עונים לו במטבע שלו. אבל זה אדם זר, לא גדל על זה. לא יודע שצריך לברך. פתאום לא נותנים לו. הוא נפגע. אגב, יש גם עצה שהוא ייתן לו ומברך בקול רם, תוך הגשה אליו שהוא אמור לענות אמן, וככה יוצאים דרך אבא, בדרך כלל אנשים שמחים בזה.
כאילו במפורש לברך.
כן, אפשר לבקש ממנו במפורש לברך, ועד רבה, תברך, להביא לו כיפה, תלוי. הרבה אנשים שמחים מזה. שמחים? למה לא? שיהיה ברכה. לא כאלה, אנטים. בכל אופן, אם זה מצב שזה יגרום לריב, במקרה הזה, אומר הרב אורבך, לא אפשר לתת לו לאכול, גם אם לא יברך. אז גם פה אפשר לומר, מצד, ואני מצרף לזה גם את מה שאמרתי, שלא בטוח שבמצב של האבא שלו, צריכים לדרוש ממנו ביד חזקה שיפסיק לשין. אולי מצבו הוא כזה, שהוא כן צריך, או, לא להגיד לו אותה, שהוא צריך, הוא ממשיך, מה לעשות. אולי זה מצבו. אתם יודעים, דרך אגב, היו רבנים, שגם אחרי שנודע שאסור להשין, שזה מסוכן, אבל היו כבר רגילים, וישנו. לפעמים היה, אני אומר, זה, היום אתם כבר לא תראו רבנים שמעשנים, כמעט. כלומר, רבנים מבוגרים. אבל אני זוכר בתקופה שכבר אנחנו ידענו שאסור להשין, ובמרכז הרב בכלל אמרתי שעוד לפני שנודע שאסור להשין, הרב צודה קבע הוראה שאסור להשין בישיבה ובספרייה, בגלל שזה מפריע לחברים. אבל כאשר כבר ידוע היה, או אצלי כבר זה ידוע, לפעמים היו באים לאיזה כנס רבני, והיה רב מהשן, וזה לא נעים, כאילו לבחורים שיודעים שזה לא טוב וזה אסור. ורב מבוגר מהשן, אבל צריך לדעת, זה מאוד קשה להפסיק. על הרבי מלובביץ', סליחו לו לברכה, הרב מנחם מנדל. הוא היה מעשן הרבה מאוד. ויום אחד אמר לו חותמו, הרבי הקודם, הרייץ, שזה לא טוב לעשן, הפסיק באותו יום לעשן. היה לו באמת כוח, רצון של ברזל. הוא החליט, הפסיק לעשן. יש כאלה עם כוח גדול מאוד. יש כאלה שזה ממש קשה. קשה נורא. ולכן לא ברור שצריכים ללחוץ עד הסוף. אמנם יש תשובה בבית לחם יהודה, בברכי יוסף, שאם יש אבא חולה, והרופאים אומרים, הוא חולה בגלל שהוא שותה את האלכוהול הזה, שהוא הרס את הכבד שלו נניח, והוא אומר לילד שלו, תביא לי אלכוהול, והרופאים אומרים לו, הוא יכול למות מזה. תוך זמן קצר, ממש מסוכן. אז הם אומרים, אסור לו לקנות אלכוהול. לאבא שלו. או אסור לו להביא מאכל שהוא מסוכן לו. אבל זה בדבר שמסוכן עכשיו. כלומר, הנזק שלו הוא נזק קרוב. סיגריות זה נזק, אבל לא קרוב, הוא לא מיידי. ואמרנו, הוא גם לא 100%. יכול להיות שיש אנשים שזה לא משפיע עלינו. עובדה שלא כל מי שמעשן מת. יש מעשנים שהאריכו ימים. לכן, ואני לא בטוח שאפשר להגיד שאילולא היו מעשנים, היו חיים עוד שנה. אני לא בטוח. אפשר להגיד בממוצע, מי שמעשן מקצר את שנותיו. ועשו חשבון כמה שנים זה. אבל האם פלוני הוא בתוך זה? לא יודעים ב-100%. לכן אי אפשר להגיד, זה ממש מביא עכשיו דבר שעכשיו נסכן אותו. וגם, כמו שאמרתי, יכול להיות שיש פה משקל נגד למצבו הנפשי שיכול להיות רעוע בגלל שלא הביאו לו סיגדות, בגלל שהבן שלו לא מביא. ולכן, אם זה יגרום לריב גדול מאוד, אני יודעתי, אפשר לקנות סיגדות. אבל כמובן, כל זה אחרי שניסה, יכול מה שהוא יכול, להגיד לאבא, זה אסור, אסור לי, אתה משתף אותי בעבירה, והרב חיים דוד הלוי פסק שאסור, מה אני יכול לעשות וכו'. רק אחרי שהוא ככה מבקש על נפשו, ואבא מתרגז בכל זאת, אז נגיד, טוב, נלך נקנה לו. שאלה נוספת שהיא לא קשורה כמובן כבר לסיגריות, אנחנו כבר ממשיכים הלאה, היא קשורה לביטוח חיים. דיברנו על שמירת הנפש. התעוררה שאלה, טוב שאדם יעשה ביטוח חיים לעצמו או לא טוב. השיב על זה הרב פיינשטיין, תשובה מאוד חשובה, בגרות משה ורחיים, חלק ד' סעיף קי"א, שהוא אומר שאין בזה שום בעיה של חיסרון באמונה או חיסרון ביטחון בהשם. כי השואלים אמרו, מה, אם ריבונו שלם רוצה שישאיר ירושה אחריו לילדיו, ישאיר. הוא לא רוצה, גם יהיה ביטוח לא ישיר. אז למה צריכים ביטוח? ישיבה זה הרפאי שמה פתאום? אדם צריך להתאמץ בכל הדרכים הריאליות, לדאוג לענייניו. זה כמו שאדם הולך לעבוד, והוא לא אומר, אם השם רוצה שלי כסף, אני אעבוד. לא רוצה, אני לא אעבוד. יש באמת שלומדים, שמושפעים מסגנון של חסידות ברסלב, שאומרים ככה, אבל זה לא בסדר, זה לא העמדה של התורה. העמדה של התורה, שאדם נותן, שהשם נותן לאדם כוח וברכה לעבוד ולהצליח. כמו שנאמר, למען יברך השם אלוקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. הברכה באה במעשה ידך, לא בדרך של נס. ולכן זה דבר שהוא טבעי, ולכן ביטוח באופן כללי הוא דבר חיובי. הוא מפזר את הסיכון, שהוא מבטיח לאדם שלא תהיה לו נפילה נוראית. וזה כדאי. כלומר, למרות שגם חברות הביטוח מרוויחות מזה, כי בסך הכל הן גובות עמלות יותר גבוהות, תשלום יותר גבוה ממה שהם משלמים. אבל לאדם הביטחון שזה נותן הוא חשוב. אבל יחד עם זה, לא בטוח שבכל סוג של ביטוח צריכים לקחת, כי כמו בכל דבר, כשדיברנו פעם על תלכות צדקה ומי זה עשיר ומה זה מותרות, אז אפשר תמיד כשהולכים לקנות רהיטים ולהגיד, אבל אם זה לא יהיה מעץ מלא, או אם זה לא יהיה מעץ סנדוויץ', אז זה לא יהיה טוב, ואם גם, ומה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה, וללכת על כל הסכנות שבעולם. לא. ודרך אגב, שם מרוויחים הרבה כסף הסוחרים, וגם חברות הביטוח, על כל התוספות. הדבר הבסיסי הוא הדבר הכי חשוב, והוא גם הכי זול. העמלות עליו הכי נמוכות. ולכן אדם צריך לעשות שיקול טוב, למשל על הביטוח הרפואי המשלים, צריך עיון. אני לא יודע תשובה. צריך עיון כמה אדם צריך לבטח את עצמו יותר. אבל בוודאי יש פה אנשים שיש להם שני סוגים של ביטוחים וכפולים. כי פעם שכנע אותם מקופת חולים, פעם שכנע אותם מחברת ביטוח, וככה יש לאדם כפל של ביטוח על אותו הדבר. ולכן צריכים גם לבדוק. למשל, יכול להיות שאילו נניח היינו מארגנים חבורה גדולה שעריבה זה לזה ואומרת במקרים קשים אנחנו עוזרים זה לזה, היה לנו יותר זול לא לתת לחברת ביטוח אלא לתת תשלום קבוע לקופת הצדקה המקומית או לקופת הערבות ההדדית המקומית, ועל ידי זה היה אפשר להבטיח שיעזרו לכל אחד ולחסוך את העמלות של חברות הביטוח. אבל זה מורכב ומסובך, זה רק שהקהילה מאוד מאוד מאורגנת וגם די גדולה. אבל מה שכן אפשר אז אולי, שאם יש קהילה כבר שהיא כן קצת מאורגנת, שיבואו כאיש אחד לחברת ביטוח, ואז יוכלו להוריד את העמלות לחצי. וזה מעין הרעיון שאני אמר.